בסוגיית הגיור, אנחנו נסכם איפה אנחנו נמצאים. דיברנו על השלבים הנדרשים בתהליך הגיור, מילה טבילה, הרצאת דמים וקבלת מצוות. דיברתי קצת על השאלה מה המעמדה של קבלת המצוות, יש כאלה שטובים למה זה לא מופיע בפוסקים, ואמרתי שזה לא מופיע כי זאת מהות הגיור, כמו שלא מופיע שצריך כוונה לקנות בדיני קניינים. הבחנתי בין קבלת מצוות כאקט בתהליך הגיור, זאת אומרת שבן אדם צריך לעמוד ולהצהיר אני מקבל על עצמי מצוות, לבין מה שבליבו. אז כשהוא בא להתגייר, השאלה אם הוא בא בשביל לקבל מצוות, בלי קשר של מה הוא אומר עכשיו לבית דין ואיזה שלבים צריך להעביר אותו, אלא באמת הערכה של מה שבליבו, האם הוא מתכוון לקבל על עצמו מצוות או לא לקבל מצוות, שזה ודאי נחוץ לכל הדעות. יכולים להיות ויכוחים בשאלה האם צריך להגיד את זה בתהליך הגיור, גם אז אין ויכוח, אבל השאלה האם זה מעכב. שולחן ערוך למשל כותב שכן, שולחן ערוך כותב שהאמירה של הדבר הזה בפני בית דין מעכבת. זאת אומרת, אם הבית דין לא היה בית דין, אם הוא אמר את זה בפני שני עדים, לא בפני בית דין, הוא גוי, כך אומר השולחן ערוך. על זה לא כולם מסכימים, אפשר להתווכח על זה, אבל על קבלת המצוות שבלב לטענתי אין בזה שום ויכוח, וזאת מהות הגיור. אחרי זה עברתי לדבר על גיורי אישות, או גיורים לשם דבר אחר. והכלל בהלכה זה שאנחנו בודקים, גם הרמב"ם מופיע, גם הגמרא, אנחנו בודקים את הגר, למה הוא מגיע. האם הוא מגיע מסיבות של אישות, הוא התאהב באיזו אישה יהודיה, או מסיבות אחרות, אז אנחנו לא מקבלים אותו. אבל שם לגבי הגיורים מן הסוג הזה כתוב שאם הוא כבר התגייר אז הגיור חל, זאת אומרת הוא לא מתבטל. אם קיבלו אותו אז הוא לא מתבטל. הטענה, אני חושב שזה הפשט הפשוט יותר, שלא מקבלים אותו לא בגלל שיש בעיה בגיור, אלא לא מקבלים אותו כי לכתחילה לא כדאי להכניס אחד כזה אלינו. נכון שאם הכנסנו אז זה תקף, אבל כמדיניות לא נכון להכניס אחד כזה אלינו, וזו הסתירה בגמרא. יש מימרות שמדברות על הגירים
שהוא יקבל
את כל המצוות.
הוא אומר.
כן, אם הוא לא אומר את זה בכלל, הוא לא עשה את תהליך הגיור, אני גם כן אומר. אבל ברור לנו שהוא עושה את זה בשביל לשאת אישה כלשהי, או מסיבה של אינטרס צדדי. אז שם זה תקף. זה תקף, אבל לכתחילה כתוב לא לקבל אותו. ולמה? כי הבאתי את הגמרא, קשים גרים בישראל כספחת, זה מצד אחד, מצד שני, הגמרא מאוד משבחת את הגרים. ומסבירים שם שזה פשט הגמרא, שקשים גרים ישראל כספחת, אין הכוונה לכל הגרים או לגרי אמת. קשים גרים לישראל כספחת זה אותם גרים שלא באים ברצינות להתגייר. הם קשים כספחת, האחרים הם מצוין, זה רק צריך לעזור להם, והיינו כבר שחייבים לאפשר להם, ואפילו מבטרים על שלבים בגיור אם אין ברירה, כמו הרצאת דמים, כן, במצבים שבהם אי אפשר לעשות את זה. אגב, זה, ראיתי עכשיו איזה מאמר, שהיה לי ויכוח עם דיין גיור, הוא כתב, הוא ניסה לטעון טענה, זה רק בסוגריים אני כותב את זה, זה קשור לשיעור לפני הקודם, אני חושב. דיברנו שם על הגמרא בקריטות של לדורותיכם. לדורותיכם זה הכוונה שמשם לומדת הגמרא, שביום שאין בית מקדש, אז אנחנו מגיירים גם בלי קורבן. למה? כי ההנחה היא שחייב להיות ערוץ גיור בכל הדורות. ואם באיזשהו דור מן הדורות יש אחת מן השלבים שלא יכול להתבצע, אז מבטרים עליו. אז זה מדין תורה. אמרתי שברוב פשט הגמרא ולרוב המפרשים זה רק בקורבן. אבל הבאתי עוד רעי זה שיכול להיות שזה גם לגבי בידין, רמב"ן ורשב"א, שאפשר לדייק בשיטתם, מדין שליחותיו, דיברנו על זה, שזה יכול להתבצע גם לגבי הדרישה שיהיה בידין. הנה, היום אין בידין סמוכים, ובכל זאת אנחנו מגיירים. ואין תקנת שליחותיו פה לפי חלק מהראשונים. אז אפשר להרחיב את זה, אבל הוא רצה לומר, היה לו סיפור מרתק, היה בן אדם שעבד במוסד, והוא היה כנראה בתפקיד בכיר באיזושהי מדינה כלשהי, והיה סוכן של המוסד. עכשיו, הוא היה גוי, והוא בא לבית הדין שלו, כך ספר אותו דיין. הוא בא לבית, אסור היה לו בכלל לספר את הסיפור לפני כמה זמן. עכשיו, כשהוא התירו לו, לא יודע בדיוק מה, הוא בא אליהם להתגייר. עכשיו, הוא אומר להם, תשמעו, אני לא יכול לעשות מילה. זאת אומרת, אני נמצא באיזשהו מקומות וזה, יראו שאני עושה מילה, אז יבינו שאני יהודי, וכל העסק הזה תלוי בעניין הזה. אז הוא התלבט מאוד, הוא שאל את הרב עמר, שהיה אז הרב הראשי, הוא התלבט מאוד האם הוא יכול לגייר אותו בלי מילה. בגלל העניין הזה שלו לדורותיכם, שאם אתה לא יכול לעשות שלב כלשהו, אז מבטרים עליו כי אתה חייב לדאוג לערוץ של גיור. אני אמרתי לו שזה מופרך לחלוטין. זאת אומרת, שאי אפשר, הכוונה שאין בית מקדש. זאת אומרת, אז אתה לא יכול להביא קורבנות. זה לא עניין שלבן אדם מסוים יש בעיה. יש גמרות שמדברות על מכרת הגיד. מכרת הגיד, הכוונה בן אדם שעבר מין. אז אי אפשר לעשות לו מילה, הוא יכול או לא יכול להתגייר. אז זה, אבל אני אומר, זה לא ראיה בכלל, כיוון שעל זה, במכרת הגיד, יכול להיות שהוא לא חייב במילה בכלל. כמו יהודי שנכרת הגיד. מה עושה יהודי שנכרת הגיד? הוא צריך ברית מילה. שנייה אחת, אז הוא בכלל לא חייב במילה, אז אין בעיה, לגביו זה מראש לא מוגדר כרכיב בתהליך המילה, בתהליך הגיור. אבל להגיד שאחד שיש לו איזושהי בעיה ביטחונית או אחרת, עם כל הערכה והכל בסדר כמובן, וכשהוא יחזור ויגמור את התפקיד שלו, אז אפשר לגייר אותו והכל נהדר. אבל בשלב הזה זה נשמע לי לחלוטין מופרך לוותר על ה...
מה אם מאחיו מת מחת מילה ויש לו
סכנה? לגבי גר. שאלה טובה. זה יהיה אפילו לא בדקתי, אני לא זוכר כרגע התייחסות לזה. שאלה מאוד מעניין, כי אתה מבין שזה בעייתי קצת, כי לא יהיה מקרה כזה. מתו אחד מחמת מילה זה אצל יהודים, כי כולם מלים. אבל הוא גוי, אז איך אחיו מתו מחמת מילה? הוא רצו להתגייר. אוקיי, בסדר. בכל אופן, אני לא זוכר כרגע התייחסות, זה יהיה נפקא מינה מעניינת.
אבל אתה אמרת רגע שאם לא חלה נכרת הגיד, אז לא בעיה, כי הוא לא חייב בכלל. אז זה שאחיו מתו גם לא חייב.
לא, זה נלחם בגלל פיקוח נפש, לא שהוא לא חייב, זה לא אותו דבר. זה יותר קרוב למקרה שלנו. אולי אפשר לחלה גם פה, אבל זה כבר יותר קרוב למקרה שלנו. מה צריך לבדוק את זה, לא בדק, זו שאלה מעניינת.
פיקוח נפש תופס, גם המוסד תופס. אם פיקוח נפש תופס, גם האיש...
נכון, אז אני לא אמור לו טוב, אבל הוא גם לא יהיה יהודי. פיקוח נפש, זה לא נכון.
הוא יהיה יהודי על תנאי.
למה?
עד שגמר את התפקיד, יחזור
פה. לא, הוא לא יכול להיות יהודי בלי שהוא עבר את השלבים. זאת אומרת, אם מצוות מילה בלי הפיקוח נפש, אני פותר יהודי ממצוות מילה, אבל הוא לא מפסיק להיות יהודי אם הוא לא מעל, כי אין דין כזה. אבל גר, בלי מילה הוא גוי.
אחד מתו בזמן העם.
זה מה ששאלו פה, אם אחר כך...
אם הוא יכול לקבל בפיקוח נפש, יכול גם
המוסר לזה. אני אומר, אפשר להגיד שבגלל פיקוח נפש הוא לא ימול, אבל אי אפשר להגיד שהוא יהודי בלי מילה. אונס עליו כמאן דאבד. אתה מחלוק את רבי יוחנן לריש לקיש.
איך גם הבדל, אם מתו אחד, אז הוא עקרוני, כי הוא פעם לא יוכל למול.
כן, לכן אמרתי, יש...
זה זמנית הוא
לא יכול. לא, אני אומר, יש מקום לחלק בין שני המקרים, אבל עדיין זה כמובן דוגמה יותר קרובה. זו דוגמה יותר קרובה. זו דוגמה יותר קרובה. ברור שגם פה יש מקום לחלק. יש הגמרא מביאה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, יש חילופי גרסאות בין ירושלמי לבבלי, לגבי אונסה כמאן דאבד או לאו כמאן דאבד. כן, מאדם שהתנה תנאי בעסקה או בגט או משהו כזה, שהוא יבוא תוך י"ב חודש. בתנאי שהוא יבוא תוך י"ב חודש. עכשיו הוא נאנס ולא הגיע. עכשיו הוא אנוס. אז מה, אם זה נקרא שהוא הגיע? אונס יכול לפתור אותך מהעבירה שאותה עשית. אונס לא יכול להפוך מישהו שלא עשה משהו כאילו שכן עשה אותו. הוא הופך מישהו שכן עשה משהו לכאילו הוא לא עשה. אבל הוא לא יכול להפוך מישהו שלא עשה משהו בגלל שהוא היה אנוס למצב שבו הוא כן עשה. זה מוסכם על הכל. זאת אומרת, הכלל הוא שאונס עליו כמאן דאבד. אז הוא אנוס, אבל מילה הוא לא עשה. מה לעשות? אין ברירה. טוב, אבל זה רק אני אומר בסוגריים, זה אנקדוטה מעניינת, כי הוא באמת לקח את זה מאוד רחוק, את הדין הזה שלה לדורותיכם, אני חושב שזה לדעתי מופרך. בכל אופן, לא, הוא גם לא עשה את זה בסוף, הוא התלבט. דיברתי על הגיורי אישות האלה, בגלל שהרבה פעמים אלה הדוגמאות שמביאים כתקדימים. זאת אומרת, שמראים שבעצם גם גר שמגיע לא מתוך כוונה לקבל מצוות, בסופו של דבר, אם קיבלו אותו, אז הגיעו חל, בדיוק. ולכן אומרים, גם היום, בסדר, אני לא נכנס לקישקס של כל המתגיירים, אני לא יודע בדיוק למה כל אחד מהם הגיע, אבל תכלס, אם קיבלו אותם, אז קיבלו אותם, אז הם גרים.
לא מדבר במניע, אתה דן במניע, זה לא אומר שאין כוונה. יכול להיות שבן אדם מתגייר גיור אישות, מתוך המניע להתחתן יהודייה, אבל יש לו כוונה אמיתית, כן, זה אחד התנאים.
נכון, מה שאמרתי בפעם הקודמת, ואני חוזר על זה עכשיו, זה לא ראיה בכלל, התקדימים האלה. להפך, כמו שהסברתי, זה ראיה לסתור. זה ראיה לסתור, למה? בגלל שקודם כל זה שלא מקבלים את המתגייר לשם מישות. למה לא מקבלים? לא מקבלים כי אנחנו חושבים שגיור פירושו קבלות. זאת אומרת, זה הבעיה. עכשיו, למה זה תקף בדיעבד, אז אם ככה? זה דווקא ראיה למה שאני אומר. אבל למה זה תקף בדיעבד? זה תקף בדיעבד בדיוק ביום שאתה אמרת. פעם בן אדם שהיה מתגייר, גם אם זה היה לשם אישות, היה ברור לו שכשהוא נכנס לציבור היהודי הוא מקיים מצוות, כי זה מה שנקרא להיות יהודי. עכשיו עוד פעם, אני לא טוען שכולם קיימו את כל התרי"ג ודקדוקיהם, אבל בגדול, כמסגרת, היה ברור לכל אחד שלהיות יהודי, פירושו את בית כנסת, להניח תפילין, לעשות את הדברים, את מה שכולם עושים. ועל דעת כן הוא עשה את זה, וזה בדיוק ההבדל בין המוטיבציה לבין הכוונות שלו. זאת אומרת, הוא רוצה את זה בשביל אישות, לא בגלל שהוא יתאהב ברבי יוסף קארו. אבל בסופו של דבר הוא מבין שהוא יעשה את מה שרבי יוסף קארו אמר. גם אם הוא עושה את זה מסיבה, אז בסדר, זה בדיעבד, הוא קיבל מצוות, אני לא נכנס לו לקישקס, בדיעבד, אני לא נכנס לו לקישקס למה הוא עשה את זה. לכתחילה אני גם את אחד כזה לא רוצה. אבל בדיעבד, אם הוא קיבל מצוות, הוא קיבל מצוות, אתה לא יכול לבטל את הגיור הזה. אבל משם להביא ראיות למצב שבו היום, אגב, נזכרתי אחרי זה, יש תשובה של הרב הרצוג על העניין הזה, שהרבה פעמים מביאים אותו בתור מקל. אבל זה הרב הרצוג בעצמו אומר שהוא מאוד מתלבט, בגלל שהיום כל החזקה הזאת לא קיימת. בגלל שהיום כשבן אדם בא להתגייר, הוא יודע, הוא לא יודע שאם הוא ברגע שהוא גר, אז הוא יצטרך לקיים מצוות. יש שם הרבה מאוד יהודים, שהם יהודים טובים ולא מקיימים שום מצוות. יהודים קשרים, לא יהודים טובים. והם לא מקיימים מצוות. אז כשהוא מתגייר, אז הוא ברור שאין את החזקה הזאת שהוא יודע שאחרי שהוא יתגייר הוא יצטרך לקבל מצוות.
ובעבר לא היו
חילוניות? לא. לא, ברור שלא. היו כאלה שהיו מחפשים יותר, מחפשים פחות, היו מומרים. לא היו חילונים יהודים, התופעה כזאת לא הייתה. מה פתאום, מה זה חילוני? אין דבר כזה חילוני. יש חפפן, לא היה, זו תופעה מודרת.
וחפפן זה נקרא לקבל עול מצוות?
כן, כן, אז זה עוד רגע אני אגיע, אני הערתי על זה ועל זה אני ארחיב טיפה. אז לכן אני אומר שכל התקדימים האלה, תקדימים שמוכיחים בדיוק את ההפך. ההפך, מה שקורה היום, בן אדם מתגייר מכל מיני סיבות, כדי להשתלב פה, כדי לקבל זכויות עולה, לא יודע, כל מיני דברים, מכל מיני, או סתם שיאפשרו לו להגיע הנה. אז לכן ברור לגמרי שיכולים להיות גם מניעים זרים. כל דבר לגופו, לא אומר שכולם כך, אבל אתה לא יכול לעשות, להגיד שיש חזקה שאם הוא בא, בטח הוא יתאהב ברבי יוסף קארו. זאת אומרת, אם לא, אז אולי מגיע. אנחנו הרי יודעים היום שזה לא נכון, החזקה היא הפוכה. היום אם יש חזקה, אז החזקה היא הפוכה. עכשיו, האדם שבא להתגייר לא עושה את זה בשביל לקבל מצוות, זאת החזקה. עכשיו, אם יש מישהו שכן, אז בסדר. אני חושב שזה הפשט הפשוט. ולכן, כל התקדימים האלה הם תקדימים שאם בכלל, אז הם מוכיחים את ההפך. הם בכלל לא מוכיחים את העניין עצמו. ואז אמרתי שבצד העניין הזה, שזאת לכאורה חומרה גדולה, יש כולה גדולה. וזה כאן אני מגיע להערה השנייה, הערת החיפוף. זאת אומרת, נגיד, כתוב בפוסקים, בפרק הופיע שמודיעין אותו מקצת מצוות. אף אחד לא מעלה על הדעת שבאדם בתהליך הגיור יצטרך ללמוד להיבחן לדיינות. רבנות בכל התחומים ולדיינות. זה לא דרישה מעשית ומעולם לא דרשו דבר כזה מאף אחד. ולכן ברור שהוא לא יודע הכל. אז איך הוא מקבל על עצמו עסקה שהוא לא יודע הכל? אמרתי, כמו שעם ישראל קיבל על עצמו עסקה שהוא לא יודע הכל. עם הפזיז הזה קדמית ופומייכו לאוזנייכו, הגמרא אומרת. עם פזיז, כן, כי הקדמתם את הפה שלכם לאוזן. תשמעו על מה מדובר, ואז תגידו נעשה ונשמע. מה אתם אומרים? נשמע ונעשה. מה אתם אומרים? נעשה ונשמע. לא, אנחנו מקבלים את עול המצוות, שאנחנו מחויבים למה שהקדוש ברוך הוא אמר, אחרי זה כבר נהיה, מה מדובר? זה לא נקרא חתול בצק. אנחנו מתחייבים, אם אתה עושה עסקה בשביל התוכן שלה, ואתה לא יודע את התוכן שלה, זה חתול בצק. זה עסקה בטלה. אבל אם אתה עושה עסקה בגלל שאתה רוצה לעשות עסקה עם פלוני, לא אכפת לך מהתוכן העסקה. אז זה לא משנה אם אתה לא יודע את פרטי העסקה. כי אתה רוצה לעשות את העסקה עם פלוני, לא אכפת לי מה פרטי העסקה. זה בסדר גמור, זאת עסקה תקפה לגמרי. לא משנה כרגע מה, אם אתה יודע את הפרטים או לא יודע את הפרטים. עכשיו, זה הבאתי, אני חושב, את המדרש הזה שהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות והציע להם את התורה, הם שאלו אותו מה כתוב בה. כן? עם היהודים, מה כתוב? עין. כמה זה עולה. אז הוא שאל את האומות, מה כתוב? לא תגנוב, לא מתאים לנו. לא תרצח, לא מתאים לנו. המסר של העניין הזה הוא בכלל משהו אחר לגמרי. אנשים חושבים שהמסר הוא שהאומות הן לא מוסריות. זה בכלל הנקודה. זה בא לתאר מה זה נקרא קבלת מצוות. האומות, במדרש הזה, האומות בעצם חשבו לקבל מצוות בגלל שהם מזדהים עם תוכן המצוות. אז אומרים, טוב, עם זה אנחנו לא מזדהים, אנחנו לא נכנסים לעסקה הזאת. זאת עסקה שאנחנו צריכים לדעת את הפרטים, ואז אנחנו חותמים. זה נשמע ונעשה, נכון? זה מה שהם רצו. ובדיוק מזה הם לא קיבלו את התורה. עכשיו, עם ישראל אמר נעשה ונשמע, למה? מה, הם אידיוטים? לא. אלא הקבלה הייתה מסיבה אחרת. הם לא קיבלו את זה בגלל שהם הזדהו עם הפרטים. כי אם זה היה באמת ככה, אז קודם כל תשמע מה הפרטים, איך אתה יודע אם אתה מזדהה, אלא הם קיבלו את זה ושם הם מחויבים למה שהקדוש ברוך הוא אמר. הם החליטו שמה שהקדוש ברוך הוא אומר אנחנו מחויבים לעשות. אז שם באמת לא צריך לשמוע על מה מדובר. עכשיו תבינו שזה המקור לתהליך הגיור. המקור לתהליך הגיור זה מעמד הר סיני, קבלת התורה במעמד הר סיני. הגמרא מביאה משם את כל פרטי הגיור, משם לומדים את זה. עכשיו, אם אני לומד את זה אלינו, אז מה זה אומר לגבי קבלת מצוות? ברור שלא צריך ללמוד לדיינות. מה שהוא צריך זה להבין שיש פה מערכת מסועפת, עם הרבה דרישות, והוא צריך לעמוד בה. הוא אומר, תשמעו, אני כל כך אוהב את רבי יוסף קארו, כל מה שהוא כותב אני אעשה. סליחה על הבנליזציה. אז אני התאהבתי בקדוש ברוך הוא, בתורה, מה שכתוב שם אני אעשה, גם בלי להיכנס לפרטים. אין בעיה, זה גר מצוין, לא צריך לדעת את הכל. רק צריך לוודא שבאמת באמת רוצה בשביל זה לבוא. עכשיו, באמת בגלל זה, הגיורי אישות הם יותר בעייתיים, כי הוא לא עושה את זה בגלל זה. אז שם, אם הוא לא יודע הכל, יש מקום להתלבט. ועדיין אומרים בסדר, אבל הוא יודע שיש מערכת, ואם הוא רוצה להיכנס לעם ישראל, הוא יצטרך לקיים אותה. גם זה בדיעבד בסדר. אבל ברור שברקע יש את המחויבות הבלתי מותנית. הוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא הוא צריך להבין שהמערכת, מה שיהיה בה, מחייב אותו. עוד פעם, כל אחד מאיתנו נופל פה ושם, זה לא הנקודה, גם לא מותר. כולנו בני אדם. אבל הוא צריך להבין שזה מחייב אותו. זה הנקודה. אם זה באמת כך, אז כל מה שהגר צריך לעשות זה להגיד נעשה ונשמע. זה הכל. הוא לא צריך ללמוד כלום בעצם. מה שכתוב מודיעים אותו מקצת מצוות, בעיניי זה לא צריך להכיר. זה לא משנה. זאת אומרת, אם הוא יודע שמדובר במערכת שדורשת, יש לה מעשים ופה ושפן, באופן כללי, מערכת שיכולה לדרוש לך כל מיני דברים, וזה מסועף וזה מגביל, וצריך לדעת שבזה מדובר, וזה הכל. הוא לא צריך לדעת שום דבר מבחינת תכני ההלכה. תסתכלו בהר סיני, ותראו, זאת אומרת, זה לא צריך לדעת כלום. אולי הם מודיעים מקצת מצוות זה במראה. כן, היו שלוש מצוות שהם קיבלו במראה, נותנים קצת מצוות, ואז הם נכנסו לגיור, יכול להיות, לא ראיתי את זה. אז אני אומר שמצד אחד זאת חומרה שבלי קבלת מצוות אין גירוי. הוא גוי, זאת אומרת, זה לא בגלל גיורי אישות, לא במטרה, אלא בכוונה. זאת אומרת, אם הוא לא מתכוון לקבל מצוות. מצד שני, אין שום דרישה לידע. הוא לא צריך לדעת כלום. כיוון שהוא רק צריך להיות את המוכנות הבסיסית לקבל על עצמו את מה שיש במערכת, גם בלי ללמוד. ובמובן הזה, אני את אותו מאמר שכתבתי, אז כתבתי מצד אחד כאילו משהו מאוד מחמיר נגד המדיניות הגיור של מערך הגיור, ומצד שני, אבל הייתי הרבה יותר מקל מהם. כל הזמן בוויכוחים, גם אחרי זה, יש ויכוחים עד היום עם החברה האלה, אז כל הזמן אומרים, תשמע, אף פעם לא היה גיור כזה רציני כמו אצלנו. אנשים אומרים שזה גיור מחופף. זה גיור הכי רציני שהיה אי פעם. מביאים תביא את הדוגמה של אח של רב דוד פוברסקי, שהגיע לארץ, ראש שיבת פונוביץ', לא רב דוד פוברסקי, אבא שלו, ראש שיבת פונוביץ', אז אח שלו הגיע לארץ מרוסיה, אחת מעליות מרוסיה, עם אישה לא יהודיה. אז גירו אותו שם תוך 5 דקות, אותה. גירו אותה שם תוך 5 דקות. זאת אומרת, אתם רואים, בבני ברק מבקרים אותנו את מערך הגיור, שאנחנו עושים קורסים של שנה, ואנחנו ממיינים ובודקים ומלווים אותם וזה, ופה 5 דקות גירו אותם. ובאופן כללי, אומרים, תראו, אף פעם לא היה גיור כל כך רציני, שיושבים ולומדים באולפן ונבחנים, זה שטויות במיץ. זה פשוט שטויות. למה? ושאין צורך לדעת כלום. אם תוך 5 דקות אני יודע שבן אדם רוצה לקיים מצוות, נגיד שאני מצליח להגיע למסקנה שבן אדם מקבל עצמו על מצוות, הוא יהודי כשר למהדרין. הוא יכול להיות פרופסור ליהדות, לדעת את כל השס עם הראשונים והאחרונים והמשנה ברורה לענפיה. אבל הוא לא מבין שהדבר הזה מחייב אותו, הוא לא מקבל עצמו את המחויבות, אז הוא גוי.
אבל זה לא שטויות, כבוד הרב. זה יכול להיות אינדיקטור.
לא. אתה תמיד מקדים אותי במשפט, אני מסכים. נכון, יש לזה משמעות אחת. המשמעות הזאת אומרת, אם הבן אדם עובר תהליך של שנה, ומשקיע, ועובר את הבחינות והכל, זאת איזושהי אינדיקציה לזה שהוא כנראה מתכוון ברצינות. טוב, בעיני אינדיקציה קצת מפוקפקת, כי אין לו ברירה אחרת לפעמים, אם הוא באמת יש לו איזושהי מטרות, תלוי, אם יש לו איזושהי מטרות. אז בסדר, אבל יש פה איזושהי רמה של אינדיקציה, אני מסכים. אבל להסתכל על זה כמדד לרצינות הגיור זה שטויות. את בית הדין, בסך הכל, כל מה שאתה לדעת, זה האם הבן אדם באמת מתכוון. איך אתה עושה את זה? אם אתה יכול בחמש דקות לדעת את זה, אז בסדר גמור. נגיד שרב דוד פוברסקי, נגיד שהכיר את גיסתו. גם הם חיים, מכירים אחת אחרי, אני יודע אחרי כמה זמן זה היה שגירו אותה כשהיא הייתה בארץ. אבל נגיד שהם כבר הכירו, כבר מבין במי מדובר, והוא ראה שיש לה כוונות רציניות, זאת אומרת, הוא מכיר אותה. בסדר? אז הוא בא ומעיד לפני בית דין שהכוונות שלה רציניות, אז זה בעיה לגייר אותה בחמש דקות? אין שום בעיה, על רגל אחת אפשר לגייר אותה. כי אנחנו יודעים שהכוונות שלה רציניות. בעולם שאני לא יודע, אז אני מעביר אותו סדנאות של שנה, וגם אחרי זה אני לא בטוח שאני יודע, אבל מה אני עוד יכול לעשות? אתה צריך בכל זאת לתת אפשרות לבן אדם, או שתצליח לרדת לסוף דעתו או שלא. אנחנו לא יכולים לעשות יותר מזה. אז אני מבין את הצורך, ואני מבין שאין ברירה ואין לי שום ביקורת על זה, זה בסדר גמור, כך אני רוצה את זה. אל תגיד לי שזאת האינדיקציה לרצינות הגיור, זה לא רציני.
אבל יש לך עסק עליו במה שאתה מתאר, ויצא שבוע אדגר. כי אם אתה נכנס איתו לעסקה ואתה לא מפרט לפניו לפני החתימה, עבור פרטי החוזה, אז אחרי חמש שנים הוא יכול
לצאת ולהגיד
לך, אני
נפלתי
משהו,
זה הנושא הבא שלי. אני אדבר על זה עוד מעט, על ביטול גיור
בגלל. זה לא תקף בכלל, אני לא יודע את
הפרטים שלך. תרף נראה, תרף נראה. אני לא בטוח בזה, אבל עוד מעט אני אדבר. אני אדבר על זה, כן, אני מבין. אז לכן אני אומר שזאת חומרה שכולה בצידה, יש לה שני צדדים למטבע הזאת. צד אחד של המטבע הזאת חומרה גדולה, בלי קבלת מצוות אין גיור. זה לא שאלה של גיורי אישות שבדייב את זה בסדר, אין, הוא גוי. הצד השני הוא שכל מה שצריך זה קבלת מצוות. לא צריך לא את קיומם, גם לא את קיומם, עוד רגע אני אסביר, וגם לא את הידע לגביהם. מה שאתה צריך זה רצינות שהוא מבין שיש פה מערכת שמחייבת אותו, זה הכל. ובמובן הזה זה הכי מינימלי שיש, כי כל מיני פוסקים מתווכחים בשאלה כמה מצוות צריך להגיד לו, עד כמה הוא צריך לדעת, מה מתוך זה הוא צריך, ברור לנו שהוא יקיים או לא יקיים, כל השאלות האלה לא חשובות בעיניי, זה בכלל לא משנה. כל השאלה זה אם הוא מפל על עצמו ברצינות המערכת ברגע הגיור, אז הוא יהודי, זה הכל.
כל הדין הוא על הברצינות.
נכון?
מדד שלך, שאלה, שאתה אחד, מדד אחר, מדד מצוינות.
אוקיי, בית הדין בשביל זה יושב שם, אבל הם צריכים להחליט.
לא אמרתי שלא, כל מה שיש לנו זה מלא אינדיקטור.
אין בעיה. אבל הנקודה היא שיש פה שני צדדים למטבע, אחת מאוד מחמירה ואחת מאוד מקילה, והם שניהם שני צדדים של אותה מטבע. כי אני לא תופס את המחויבות למצוות כעסקה פרקטית. ולכן אני לא צריך, זה הכולה, שאני לא צריך לבדוק את הפרטים. אבל אני כן תופס את הרצינות כראות הגיור, ולכן בלי זה הוא גוי. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותה מטבע, החברה והכולה פה.
זה אחד,
נובע
מהשני. אם הוא לוקח את זה ברצינות, זאת אומרת, הוא הולך לקיים את המצוות, אחרי, אז הרצינות,
לא, לא. אחד... שהוא הולך לקיים את המצוות, השאלה אם הוא יקיים אותם, זאת שאלה אחרת. תכף אני מגיע. שהוא הולך ודאי, זאת הקבלה. הקבלה פירושה שאני הולך לקיים, אנחנו כולנו הולכים. השאלה אם הוא מגיע אחרי שהוא הולך.
וזה עוד אינדיקטורות המציאה, חוץ מאלה של הגיור ההמוני הזה.
אמרתי, אני לא מציע שום אינדיקטור, אין לי שום ביקורת, גם אני הייתי עושה את זה ככה. רק אני טוען שהטענה שהם לומדים שנה ולומדים הרבה יותר ממה שגיר רגיל למד לאורך הדורות, זה לא אינדיקציה לרצינות הגיור. אין לי דרך אחרת יותר טובה, אני לא טענתי את זה.
קורלטיבי במידה מסוימת, כי יש, כמו שאמרה גברת, מצב שבן אדם מקבל עקרונית, וכשהוא רואה את עומק הסיוף, הוא נדע.
אמרתי,
לפחות את זה אתה
נדע. לזה אני אגיע. אז זה, אלה שני הצדדים של המטבע, של תפיסת הגיור הזאת. אני רוצה אולי להסתכל על שני מקורות העיקריים, אני חושב, שמביאים כדי להראות שקבלת מצוות זה לא לעיכובה. זה לא, אני לוקחתי את הכי קיצוניים שיש, כי בעצם כמעט אין מקורות כאלה. כל אלה שמנסים להקל, מלקטים אותה בפינצטה. את המקורות שמהן אפשר, אמרתי, המלמד באויל, הזכרתי כבר, ועוד, ואבוזיאל, וכמה מקומות, וגם סתירות, כמו משה פיינשטיין, יש כל מיני תשובות שהולכות לכיוונים שונים. אבל לקחתי את שתי הדוגמאות הכי קיצוניות כדי להראות לכם שאפילו שם השאלה היא לא פשוטה. אז דוגמה ראשונה זה הרב עוזיאל, בפסקי עוזיאל סימן סמכי. מכאן מפורש יוצא שאין דורשים ממנו לקיים המצוות, ואף לא צריך שבית דין ידעו שיקיים אותן. נכון, אמירה מאוד חזקה. ואם לא כן, לא יתקבלו גרים בישראל. דמי הערוב שגוי זה יהיה נאמן לכל מצוות התורה. הרי הדברים שבלב אתה לא יכול לדעת. אז אם היה צריך את זה, אז מה זה שייך? אלא מה שמודיעים לו מסתת מצוות הוא כדי שאם ירצה יפרוש, הוא כדי שלא יוכל לומר אחר כך אם ידעתי לא הייתי מתגייר. וזהו לכתחילה. אבל בדיעבד אם לא הודיעו אינו מעכב. מכל האמור למדנו שאין תנאי קיום המצוות מעכב את הגירות אפילו לכתחילה. לכאורה אמירה מאוד חזקה וברורה.
זה לא קיום, הוא לא מדבר על זה.
רגע. לא, לא, לא. הוא מדבר על הקיום, אבל הוא מדבר על הקבלה. כי הוא אומר שאחרת לא היינו יכולים לקבל שום גר, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה שבליבו. אז הוא מחפש את מה שבליבו, לא את מה שהוא עושה. אבל תראו, הנקודה היא כזאת. ברור לגמרי, בתוך לשונו זה ברור. זה שטר ושברו בצידו. ברור לגמרי, אם אני יודע שלא יקיים הוא גוי. אלא מה? אתה לא חייב להיות במצב שתדע בוודאות מה בליבו. כי בדין לא יכול לדעת בוודאות מה בליבו. הבדין כן צריך להעריך מה שבליבו. הרי הגמרא עצמה מדברת לבדין שצריך לבדוק לשם מה הוא בא ומה בעצם הוא... זה לא הערכות של דברים שבלב, ודאי שכן. אגב, אז זה אולי נדבר פעם על האם בדין יכול להעריך דברים שבלב. אני חושב שבהחלט כן, הרבה פעמים תפקידו של בדין לעשות את זה.
לא לדרוש?
כן.
פחות לדרוש?
לא, להפך, להפך. אז אני אומר, זה מה שדיברתי קודם. לגבי הדרישה של המצוות, אז פה זה אקט רכיב בתהליך הגיור, זה פעולה. אבל לגבי לבדוק... האם הוא באמת מתכוון לקיים מצוות, זה מהות הגיור.
אבל הוא אומר לא לדרוש אפילו.
נכון, לא להודיע לו מצוות, אז זה מה שאני אומר, להודיע זה האקט בתהליך הגיור. האם צריך להיות שלב בגיור שבו הוא אומר אני מקבל על עצמי ואנחנו אומרים לו, אז זה יש ויכוח, אם זה כן מעכב או לא מעכב. אבל אם אני בליבו הוא בכלל לא מתכוון לקבל מצוות, אז הוא גוי. הוא מדבר, זה ברור בתוך לשונו, הוא מדבר על השאלה עד כמה ודאות צריכה להיות לי בזה שזה מה שהוא מתכוון לעשות. הוא אומר, ברור שאני לא יותר ודאות מלאה, כי אחרת אתה לא תוכל לקבל שום גר. כי מי הערוב, זה מה שאומר, מי הערוב שהוא יקיים את כל המצוות שבתורה? לא דיברת על זה, דיברת על המחויבות לקיים מצוות, לא על זה שהוא יקיים את כל המצוות שבתורה. ברור שהוא מתכוון לומר שכשאתה לא לגמרי בטוח, אל תחשוש, בסדר, אתה בן אדם, ומה שאתה מעריך זה מה שיש. לכן אני בכלל לא חושב שזה מה שכתוב פה, למרות שלכאורה כתובים פה דברים ברורים. אותו דבר, יש הרד"ץ הופמן ומלמד להועיל, לא אותו דבר, זה יותר מרחיק לכת. ועוד אתם מרחיק לכת, ואפילו שם תראו מה קורה. כדי להציל את הישראל מאיסור גמור, חמור, כי שם היה, התחילו נישואי תערובת.
איפה זה קורה שם?
ומלמד להועיל, חלק ג' סימן ח'.
זה
עדיין הרב מוזיאו? לא, זה הרד"ץ הופמן. כדי להציל את הישראל מאיסור חמור, בוודאי טוב שיגיירו האישה הנוכרית. בעצם הם מתחתנים. ויש לומר, זה באמת, אם אומרת בפירוש שאינה רוצה לקבל מצווה זו, אסור לקבלה. זה כתוב פה, באותה תשובה שכולם מביאים בתור, זה הסמן הכי קיצוני שיש, אין יותר קיצוני ממנו, לכולם, כן? אבל בנידון דידן הרי אינה אומרת כן בפירוש. ואם כן, אף שאנו יודעים שתעבור על איסור זה, מכל מקום, בשביל תקנת הכהן ובשביל תקנת זרו, זה הכהן שהתחתן איתה, מקבלים אותה. גם יש לומר, אם אנו מגיירים אותה משום תקנת בישראל, ודאי מוטב שתתגייר ולא יופסד זרע ישראל, ולא יתחייב ישראל קראת על ידה. אף שיעשו שניהם איסור הזוטה. ובפרט בנידון דידן, יש עוד לחוש שאם תשתגע האישה מחמת שאין מקבלים אותה, יהיה חילול השם חס ושלום וכולי, לא משנה. מה כתוב פה? קודם כל ברור לגמרי שהוא אומר שאם היא אומרת שהיא לא מקבלת מצוות, אז לא מקבלים אותה. אבל אם קבלת מצוות היא מהותית לא תנאי בגיור, אז למה לא?
לא, הוא אומר שאפילו
יש יהודים ש... כן, רגע, רגע, אמרתי, אני הולך מהקל לכבד. אם היא אומרת שהיא לא תקיים, היא אומרת בתהליך הגיור. אם באמת אני לוקח אותו כפשוטו, לא צריך קבלת מצוות, קבלת מצוות זה לא מעכב בכלל בגיור. קבלת מצוות שבלב, בסדר? אז מה אכפת לי שהיא אומרת? מה אכפת לי שהיא אומרת? ברור, לך תחילה אל תקבל אותה, אבל זה בכל מקרה הוא אומר לך תחילה לא לקבל אותה. בגלל תקנת ישראל וכל הסיבורים, אז הוא אומר כן לקבל. וזאת אומרת שאם היא אומרת שהיא לא מקבלת, היא לא גויה אפילו, מקבל אותה. אז גם הוא מסכים לקבלת מצוות. אלא כל מה, אומר, מה שהוא אומר כאן, זה שתראו, בואו לא ניכנס לה לקישקס. אני יודע, הערכה שלי זה שהיא לא תקיים מצוות. נכון. אבל יש איזשהו סיכוי שכן, אתה לא יכול לדעת בוודאות שלו. עכשיו כל השאלה זה מה רמת הבירור שאתה תעשה. זאת אומרת, במקום שיש צורך גדול בתקנת הכהן וישראל...
הוא אומר צריך הוודאות שלו, לא צריך שהוודאות שלו.
בדיוק. ורמת הוודאות שאתה דורש איתה להתגמש, כי זה תלוי בנסיבות. אז כתוב פה עוד פעם ההפך. עוד פעם כתוב פה שאתה בעצם כן צריך לדעת שזה בשביל קבלת מצוות. כל השאלה זה עד כמה אתה צריך לדעת, וזה הוא אומר כבר, רמת הבירור היא פונקציה של הנסיבות.
לא, כן? פה הוא מרחיק רכת במובן שהוא אומר, כל עוד קיים חשש סביר, שסיכוי סביר שהיא כן מתכוונת, זה מספיק לי. אם ככה, כמעט, רק בגיוש אני יודע בוודאות כמו שהיא אומרת, אז אני דוחה.
תראו רק
כל גיור שיש
סבירות. בסדר, אין לי בעיה. עוד פעם, ההשלכות
הפרט... תמיד בשביל לדחות את
הנושא של קבלת מצוות, אתה צריך לדעת בוודאות שהיא לא מתכוונת. זאת אומרת, צריך להבחין פה בין שני דברים. אני עוסק לא בשאלה הפרקטית. אני עוסק בשאלה העקרונית. האם קבלת מצוות זה תנאי בגיור? שאלה עקרונית. עכשיו, הפרקטיקה, איך מבררים? כמה מבררים? כמה מלבדים? זה פונקציה של נסיבות, אני מסכים לגמרי. זה צריך לבדוק. אבל בטענה העקרונית, גם הוא מסכים. לטענה הזאת שבלי קבלת מצוות זה לא גיור. קבלת מצוות בלב. אלא מה? עכשיו השאלה היא מה? אז הוא לוקח את זה לקצה. הוא אומר, האופן היחידי שבו לא תקבל, זה רק אם אתה יודע שהיא לא תקבל מצוות. אבל כי זה הנסיבות אומרות שאני עושה בירור מינימלי, אבל עדיין...
הלכה לחצי הזאת היא מהותית, זה לא רק עניין של מידה. כי אין אף אחד שבא להתגייר ואומר, אני אתכוון לקיים מצוות. זה מה שהוא לא אומר, אני לא מתכוון לקיים מצוות. אז אתה נמצא במצב שלו.
אוקיי, אני אביא עוד מהדוגמה, אבל אני רק רוצה לומר שאפילו אצלו, ומה עומד מאחורי זה? בעצם מה שעומד מאחורי זה בעיניי בטעות. מה שעומד מאחורי זה, זה המנגנון של דברים שבלב אינם דברים. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. והיא שהכוונה, הוא עשה תהליך של גיור, או היא עשתה תהליך של גיור, אז את המעשים היא עשתה. היא גם הצהירה, אני מקבלת מצוות כנראה, כי פרוצדורת הגיור כוללת גם את זה. אוקיי? עכשיו אתה מעריך שבליבה היא לא מקבלת מצוות. הכלל בהלכה הוא דברים שבלב אין הדברים. אבל אם היא אומרת את הדברים, אז אתה צריך, וגם אם אתה חושב שבליבה זה לא נכון, דברים שבלב אין הדברים. אבל, לשים לב טוב, יש פה כן טענה מרחיקת לכת, כי ברור שדברים שבליבו הוא בלב כל אדם, אבל אם יש אינדיקציה ברורה מה בליבו של האדם, אז לא צריך הוצאה בפה. רואים את זה בדיני נקח וממכר, רואים את זה בכל מיני מקומות. במקום שבו תוספות בקידושין, בדף מנטף, תוספות מדבר שמי שמחר את נכסיו, הדעת למייסק לארץ ישראל. כדי לעלות לארץ ישראל. ואז ישתבש משהו, לא יצליח לעלות. וגמרא אומרת שהמכר בטל. הוא לא יתנה. הוא לא אמר שאם אני לא עלה לארץ ישראל, אז לא מחרתי. בסדר? אבל אם לכולם ברור שזה מה שהוא התכוון, אז המכר בטל גם בלי שהוא אמר. למה? דברים שבלב הם דברים. הוא מחר, ובלב הוא חשב שרק הוא יעלה לארץ ישראל. כן? אז למה דברים שבלב... לא, אז הוא אומר, טוב, זאת שמה. דברים שבליבו הוא בלב כל אדם, מה שברור לכל אחד לא צריך דיבור, כי הדיבור הוא לא מהותי. הדיבור הוא אינדיקציה למה שבלב. אם אתה יודע את מה שבליבו, אז לא צריך דיבור, בסדר? אז כל אחד יודע. אז זה כאילו שהוא דיבר את זה במפורש. אז אני אומר, הוא רוצה לקחת את הכלל דברים שבלב אינם דברים, ולבנות ממנו איזשהו סוג של הערמה. זאת אומרת, כאילו, דברים שבלב אינם דברים, הרי אני יודע בוודאות מה קורה בליבה, אבל דברים שבלב אינם דברים, זה מה שהיא עשה, יש מקום להערמות במקום שבו אתה במצוקה קשה. אני חושב שזאת הערמה בעייתית, כי כשאתה יודע, אז היא גויה, אתה לא יכול לקחת גויה להיות יהודיה.
אולי זה לא סיבה, אולי סיבה היא שאם יש, בן אדם בא ורוצה להסתרף לכלל ישראל, ויש אפשרות, אם אתה תותוך כלל ישראל, אתה סוף סוף אתה תקיים את המצוות. זה מספיק. ואם היא אומרת שאני לא מקבל את המצוות, אז העניין...
הוא מוכן לקבל את המצוות הזה.
אבל העניין לא צריך להיות שאפילו אנחנו יודעים שעכשיו הוא לא יקבל את המצוות, אולי לפי זה בסדר. רק ש... אנחנו...
נכנס לערוץ שבסופו של דבר יביא אותו לקיום מצוות. יכול להיות, אני אפשר לדון על זה.
איזה שנה הוא רוצה?
אתה סופמן, זה אחרי ראש העביר, שאני מניח, סוף המאה ה-19. התחילו החילונים, אמרנו קודם, היו חילונים.
צריכים לראות
זה בהקשר. זה ההקשר, אמרתי, ההקשר הוא שהיו נישואי תערובת בקהילה, והשאלה היה כהן עם גויה, עכשיו השאלה אם לגייר אותה או לא לגייר אותה, כי אנחנו בצרות עם הילדים, עם האיסורים וכל הדברים האלה. זה ההקשר, הוא כותב את זה. אז זה לגבי השאלה עד כמה ללכת, ולכן אני כן מסכים לעיקרון, יש דברים שבלם הדברים זה עיקרון הלכתי ברור, גם פה, צריך להבין, זה ודאי נכון. אך השאלה היא כמה צריך להיות ברור לך ההפך, כדי שבכל זאת תתחשב בדברים שבלם. השאלה היא צריך ממש להגיד, בדרך כלל דברים שבלבו ובלב כל אדם זה מספיק נחשב ברור. לא צריך להגיד. הוא מגביע את הרף עוד יותר. אבל תבינו שהוא לא... גם הוא, הכי קיצוני, לא חרג מגבולות ההלכה, אבל באופן בסיסי ודאי שצריך קבלת מצוות. ויש כלל דברים שבלב הם הדברים, עד כאן הכל מוזכר. כל השאלה זה מה הרף של הוודאות שיש לך לגבי מה בליבו של המתגייר, שיספיק כדי להוציא מהכלל הזה של דברים שבלב הם הדברים. שזה כבר לא נקרא דברים שבלב, אלא בליבו ובלב כל אדם. אז על זה יש ויכוח, ובהחלט ייתכן שבנסיבות שונות ירסמו את זה אחרת, ולכן גם שם אני לא חושב שזה ראיה לכלום. לא ראיה לכלום. כמובן, ברמה הפרקטית זה כן נכון. ברמה הפרקטית, ברמה הפרקטית אני לא צריך את הראיות האלה, אבל ברמה הפרקטית זה נכון. למשל, בנידון שלנו, כשאנחנו מדברים על גרים, שיש חשש שהם לא באים פה בשביל, לא באים להתגייר בשביל לקבל מצוות. פה השאלה היא, מה רמת החשש צריכה להיות? כי באמת, דברים שאין דברים. אז יש חשש משמעותי. זה לא אומר, ואני אומר יותר מזה, לא רק שזה חשש משמעותי, בעיניי זאת החזקה. מי שבא להוציא מזה חובת הראיה עליו. שהגר חזקה עליו שלא בא בשביל לקבל מצוות היום.
כבוד הרב, אני הייתי נוכח בתהליך בגוש עציון של הגיור הצבאי, אז מסתבר שלא כולם מצליחים להישאר שם, הרוב נושרים, כך שמי שכן נשאר, ייתכן, ובתוך הסטטיסטיקה הכללית שיש חזקה הפוכה, דווקא אלה שנשארים יש חזקה הפוכה.
זה נקודה מאוד מעניינת, אני אולי אגיד מילה על זה, כי זה באמת נקודה שעלתה בוויכוחים שהיו לי אחרי שכתבתי את המאמר. אתם יודעים, אומרים על הגרא, שהגרא התווכח נגד החסידים. אתה רואה? בסדר, סך הכל נשארו יהודים טובים, הכל בסדר, הוא טעה הגרא, ככה שואלים את הליטווקים. נגיד שהגרא טעה, זה כמעט טוב שעוד נשמתם בהפעם אחרי זה. אז הם אומרים, אז הליטווק המצוי, מה הוא עונה על זה? ברור, למה הם נשארו יהודים טובים? בגלל הגרא. אם הגרא לא היה נלחם נגדם, הם היו מגיעים להיות נוצרים. אבל כיוון שהגרא נלחם שם, אז זה מה שהשאיר אותם להיות יהודים טובים, זה אותו דבר פה. ההקבלה היא אותו דבר, זאת אומרת, בגלל הביקורת הקשה שהתעוררה על מערך הגיור, התחיל שם סינון. זה התחיל בצורה פרועה לגמרי. זה התחיל בצורה שבעצם עושים את הרמות של הרד"ס הופמן על כל צעד ושעל. מכניסים את כולם, כי יש בעיה חברתית, הם כתבו את זה. הרב דרוקמן כתב, כולם כתבו את זה. זאת הייתה מדיניות.
הם יוצאים מתוך
הדרך, זה מה שהם יוצאים. לא, לא. הם יוצאים. אבל
זו תוצאה
של סינון.
זה לא סינון שאתה
דורך. זה כן
סינון. בהקשחת המסלול.
חבל להתווכח.
זה יותר קשה.
יש מבחנים. חבל להתווכח על העובדות. יש סינון. יש סינון. אני יודע, כן. יש סינון. יש כאלה שלא עוברים את תהליך הגיור, לא כי הם פרשו. בית דין לא מגייר אותם. ויש כאלה שפורשים, אבל גם זה כתוצאה מהכחשת הקשחת הסטנדרטים, שגם זה תהליך של סינון, סינון בידיים, לא סינון בפה. אבל ברור שיש, אבל ברור שגם תהליך הסינון הזה נוצר או התגבר בגלל הביקורת. אז עכשיו באמת זה יותר טוב, ללא ספק המצב יותר טוב. אגב, יותר מזה, עכשיו גם יש הרבה פחות מוטיבציה לאנשים לבוא להתגייר. היום כבר אפשר להסתדר בכל מיני צורות אחרות, ולכן זה לא היה מצב כל כך קשה כמו שהפעם, וכיוון שכך היום מי ש...
החזקה היא ירדה.
בדיוק, ולכן היום מי שכבר בא להתגייר, אז באמת יש אחוז יותר גבוה שהוא באמת מתכוון להתגייר. יש המון תהליכים שקרו, את הדבר הזה כתבתי בו לפני לא מעט שנים, שקרו שבינתיים באמת המצב קצת שונה, ואני לא מספיק מכיר אותו היום לאשורו כדי לקבוע, אבל מה שהיה אז היה קטסטרופה. זאת אומרת, זה היה באמת קטסטרופה, כולם צעקו על זה, ולכן, ועוד פעם אני אומר, וגם מערך הגיור עצמו, אף אחד לא טען שלא צריך קבלת מצוות, אף אחד לא טען את הטענה הזאת. אחרי זה באו כאלה שרצו להגיד, אז הוא חבר'ה, אתם, כמו הרב ברנדס כתב על זה מאמר בהקדמות, אז הוא אמר, זה גיורי קריצה. הרי כולם יודעים שאני מקבל מצוות, אקלום בסוף, אבל צריך לעשות את זה כדי שיקבלו אותי בתור יהודי. יש לי איזה חבר שנשוי, חי עם גויה, וגם כן חיפש איזה ערוץ. הוא אומר, תראה, אני יודע שבבית דין ההוא וזה, אם היא הולכת והיא אומרת את מה שצריך, אז יקבלו אותה. אז יש החבר'ה האלה מעבירים אינפורמציה והם יודעים איך העסק הזה עובד. אז... אוקיי, טוב, לא רוצה לך כבר, התחלתי להגיד משהו וניתקתי חוט המחשבה. בכל מקרה אני אומר, הכלל של דברים שבעלי ואינם דברים בהחלט מעביר את נטל הראייה למי שבא לפסול. מי שבא לפסול, עכשיו צריך להוכיח שהכוונה לא הייתה לגיור. אחרי שבית דין כבר קבע שהבן אדם הוא יהודי, אתה רוצה לפסול את זה, אתה צריך להוכיח שלא הייתה כוונה למצוות. זה הרבה יותר קשה לעשות. להוכיח שכן יש קבלה למצוות, זה מה שבית הדין צריך לבדוק. אבל להוכיח שלא הייתה קבלה למצוות, גם אם אתה חושב שיש חזקה כזאת, או שזה אחוז גבוה, זה לא מספיק כדי לפסול מעשה בית דין. וזה אחת הסיבות שבגללן, בפסק דין של הדיין מאשדוד, ואחרי זה של הרב שרמן, שעורר את כל הוויכוח הזה, הם בעצם פסלו את כל הגיורים בבית סיטונאי, כי הם טענו שהדיינים רשאים. זה הדרך הכי טובה לפסול את כל הגיורים, כי לך תוכיח שכל אחד לא יתכוון לקבל מצוות וזה. דיינים שמקבלים גירים בצורה כזאת, סיטונאית הם רשאים, אם אלה זה לא בית דין, אם זה לא בית דין, אז הגיור לא נעשה בבית דין, לכן כל הגיורים בטלים. אחרי זה אברהמר ביטל את הביטול, אבל זה מה שאמרו שם, כי באמת קשה להוכיח. והנקודה היא, הנקודה הבאה, וכאן אני מגיע לחלק האחרון במסלול שלנו, וזה שאלת ביטול הגיור בדיעבד. עד כאן דיברנו מה צריך כדי להתגייר. עכשיו השאלה היא ביטול הגיור בדיעבד. אז כאן באמת עולה שאלה, הגיר אחרי שהוא גמר את התהליך, חוזר לנהוג כמו שנהג עד עכשיו. לא עושה שום דבר. השאלה אם זה מאיר באור אחר את הגיור. כן, כן, רגע, אז השאלה אם זה מבטל את הגיור, או מראה שהגיור לא היה רציני, או לא. וכאן יש כל מיני ויכוחים בין פוסקים.
זה רק לא לקיים, או נניח הוא ממשיך ללכת לכנסייה.
אפילו זה, כל דבר. עד כדי כך. אפשר כל מיני דרגות. על זה יש באמת כל הוויכוחים. על זה מתנהלים כל הוויכוחים. כמה בעצם צריך לעשות כדי להבין שהעסק הזה לא היה רציני. בעניין הזה, צריך להבחין בין שני מצבים. מצב אחד, זה ש... גר שהתגייר מתחיל לעבור עבירות. אז אם הוא עושה עבירות וזה כמו כל יהודי, בסדר, מה לעשות, אף אחד לא מושלם. זה, אז זה אף אחד, בדיוק, אז הוא יהודי טוב. אחרי שמתחיל לדבר בתפילה, אנחנו יודעים שהוא גר צדק. אז הגנה, כן, כשיש גנב יהודי, כמו שהרצל חלם, שיהיה גנב יהודי ורוצח יהודי. אז הנקודה היא, מתישהו כבר באמת פורק כל עול, הולך לכנסייה אפילו. גם שם זה לא פשוט. למה? כיוון שבשביל לבטל את הגיור, אתה צריך ללמוד ממה שהוא עושה עכשיו, שבשלב שהוא התגייר, הוא לא התכוון ברצינות. עכשיו, תמיד יש את האפשרות שהוא התכוון ברצינות, ואחרי זה יצרו גבר עליו, או איך לשינה דעה, מה שנאמר, מה שיכול לקרות גם ליהודים. הם לא מפסיקים להיות יהודים בגלל זה. כן, בדיוק. אז זה לא, הם לא מפסיקים להיות יהודים בגלל זה, ולכן בעצם אז הוא יהודי פושע. אבל זה לא מבטל את הגיור שלו. ולכן השאלה תמיד, המוקד של השאלה, וזה צריך להבין, כי בוויכוחים תמיד מערבבים את הדברים האלה, המוקד של השאלה הוא לא בשאלה כמה עבירות הוא עושה. זה בכלל לא משנה בו, כשלעצמו. השאלה, מתי אני השתכנעתי שמלכתחילה זאת לא הייתה כוונתו, וצריך לשים לב טוב. להשתכנע פירושו להיות בטוח. ויש אחרי שיש מעשה בית דין, שבית דין גייר אותו, בשביל לבטל מעשה בית דין, נטל הראיה עובר אל המבטל. אתה צריך להראות בוודאות שהאיש לא התכוון לקבל מצוות. תביא דוגמה שאמרתי שאני אביא, זה סיפר לי הרב כץ, שהיה פעם בכולל של בר אילן, ועכשיו הרב של רמת גן. הוא יושב בבית דין של גיור, הם גיירו ביום שישי, איזשהו גר אחד, ובאותו ערב מתברר להם אחר, אחרי זמן, מתברר להם שבאותו ערב, שישי בלילה, הוא עשה מסיבת חתונה. באולם, עם תזמורת, הזמין חברים, אורחים וכו', ושישי בלילה, עם חילולי שבת כמובן והכל. הם ביטלו את הגיור שלו. למה? כי חתונה לא נולדת ביום שישי בצהריים. זאת אומרת, ברור שאם הוא הזמין אולם בתזמורת ותכנן הכל, זה היה מתוכנן לפני הגיור, הגיור היה באותו בוקר. אוקיי? מה? הוא מתכוון
לחרוף
את הגיור. כן. אז כיוון שכך, זה מה שחבר שלי תמיד אומר, הוא לא מבין למה חוגגים בר מצווה לילד חילוני, אנחנו צריכים להתאבל, המסכן הזה עכשיו יתחיל לחטוף. מעכשיו הוא אחראי למעשיו, אז הוא עושה בר מצווה, האיש חוגג את זה שהוא הולך עכשיו לחטוף. זאת אומרת, גם פה אותו דבר. זאת אומרת, הנקודה היא שפה הייתה להם ראייה ברורה, וחד משמעית, שבשלב של קבלת המצוות עצמו, הוא לא באמת התכוון לקבל המצוות. אז הגיור בטל, זה ברור, אין ויכוח על זה. אוקיי? כל השאלה זה
באמת... יכול להיות שהוא התכוון, רק הוא לא ידע תלכות שבת.
כן, יכול להיות. בכל אופן, אז הטענה שאין, טענה שאין דבר כזה ביטול גיור בדיעבד, היא טענה מופרכת. למרות שטוענים אותה לא מעט פוסקים חשובים. פשוט טענה מופרכת, זה שטות. זה שטות. ברור שזה מתבטל. נכון שבשביל לבטל גיור, אתה צריך ראיות ספציפיות על האדם המסוים הזה, שבשלב שבו הוא התגייר, הוא לא התכוון ברצינות. למשל, מה שאני כתבתי שם במאמר, שבעיניי חזקה על הגר שלא מתכוון לקבל מצוות, ומי שטוען שכן, חובת הראיה עליו. אז החזקה התהפכה. אבל מצד שני גם כתבתי באותו מאמר, שאם בית דין, שאני לא מקבל את המדיניות שלו, קיבל את הגיור שלו, ואני לא חושב שם רשעים כמובן, שם מדיניות, הם חושבים אחרת ממני, אז הם כמובן טיפשים, אבל לא רשאים. אז אני אומר, אז הוא קיבל את הגיור, וזה בית דין קשר בעיניי, עכשיו, אני בשביל לבטל את זה לא מספיק שיש חזקה שהגר לא מתכוון לקבל מצוות. אני צריך לראות על הגר המסוים הזה, להביא ראיות שהוא לא התכוון בעת הגיור. את זה מאוד קשה לעשות, חוץ ממקרים קשים, ולכן אני טוען שעם כל ההחמרה שאני החמרתי שם, ברור שזה לא מספיק כדי לבטל כמעט שום גיור. למעט מקרים שהוא אמר בפני עדים, לפני כן שעזבו אני הולך לעבוד עליהם, או לא יודע בדיוק, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל אחרת אי אפשר באמת לבטל גיור בדיעבד פרקטית. אבל לא נכון שאי אפשר ברמה המהותית. זאת אומרת שאם הוא גר, אין אחר מעשה בית דין כלום. יש הרבה שטוענים את זה. יש, אני אביא אולי שתי דוגמאות. צילמתי לי.
מה המשמעות המעשית מזה שמפסיק להיות יהודי?
מה?
מה המשמעות המעשית?
לראות, קידושיו לא קידושים. אם זה אישה, אז בני הגויים. מה זאת אומרת? זה המון משמעות.
היה בן לבן גם כן.
היה גוי.
לא
היה
יהודי
הפעם. לא ביטול מקח. כמו ביטול מקח, כמו קידושין על תנאי. זה כמו תמיה. זה התנאיה מכלל הזה. תראו, אני אביא לכם דוגמה עד כמה הוויכוח הזה מרחיק לכת. היה כינוס בבר אילן, באותו תקופה של פולמוס הזה של הרב שרמן והוויכוח ההוא, היה כינוס בבר אילן על הגיור. וזה אחד הדברים שגרמו לי לכתוב את המאמר, כי כמובן הייתה שם להקה קונצנזואלית שכולם הסבירו שזה הכל שטויות וזה גיור נהדר, ומה הרב שרמן הוא אנטישמי וכל מיני דברים נסו לזה. ואני נורא התעצבנתי בטח מהחידות הדעות הזאת שפתאום הופיעה באקדמיה, כן, שאמורה להיות יותר פתוחה ולשמוע גם דעות אחרות, שם כולם, ממש כל עם הארץ הסביר לכולם איך צריך להיות גיור. אז לקחתי דברים שאמר שם הרב דייחובסקי. הרב דייחובסקי הוא מהצד המקל בנושא הגיור, גם בנושא הגיור. מה?
טיפש.
לא אמרתי שהוא טיפש. הוא אמר דברים טיפשים, הוא לא טיפש. אז הוא אמר שם שהוא טען שאי אפשר לבטל גיור בכלל. כלום, מהותית, אי אפשר לבטל גיור. הוא הביא את הרמב״ם שכולם מביאים, מדגים על מייסורי ביאה, הלכה י"ז, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר. לא, עד כאן הוא רק אומר שהודעת המצוות לא מעכבת. ואפילו נודע...
גם לא בדין, תודה
רבה. כן, כן. ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, והיום בכלל כל בתי הדין המדיוטות, אז זה לא... ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, יורי אישות או משהו כזה, הועיל ומל וטבל יצא מכלל הגויים וחוששים לו, עד שהתבאר צדקותו. ואפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל משומד, שקידושיו קידושים, זאת אומרת הוא לא חוזר להיות גוי, אפילו עבודה זרה. כן? הוא מצווה להחזיר עבדתו, מאחר שטבל נעשה כישראל, וכו'. אז זה הראיה שתמיד מסתתים מהרמב״ם, שאין דבר כדי לבטל גיור בדיעבד. קודם כל הראיה היא לא ראיה. הראיה היא לא ראיה בגלל שמה שכתוב פה, חוששים לו עד שיתבאר צדקותו. בהלכה הזאת עצמה זה כתוב, עוד מעט אני אקרא גם את ההלכות שמסביב. חוששים לו עד שיתבאר, למה אתה חושש? אם אין אחר מעשה בית דין כלום, דברים שבלב אינם דברים, אתה לא חושש לו ולא צריכה להתברר צדקתו ולא כלום.
אולי
הוא יהודי וגמלנו.
אולי לא ליהדותו, אלא להחזקתו באיש קשר. אולי לא ליהדותו.
הוא איש קשר, הוא אומר, הוא איש קשר, כי הוא שם קידושי, גם הוא עבד עבודה זרה. אז מה?
אני לא מבין, אבל אני חושב של העולם, מה קשישים לו עד שיתה?
אז אני אומר, חושב לב בדיוק.
אם יתפאר ש...
רגע, אז אני אסביר. זה בדיוק הנקודה, יש פה סתירה בין שני חלקים. בעל אחד זאת עצמה שכולם מביאים. יש סתירה בין שני חלקים. הרי אפילו אם הוא עובד עבודה זרה, אז הוא יהודי. אז מה זה עד שיתבאר צדקתו? איך יכולה להתבאר צדקתו? זה תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. ואת אפילו אם הוא הולך לכנסייה, זה לא מתברר. אז איך כן מתברר? הנקודה היא כזאת. כשהוא מתגייר, מה שאתה צריך לדעת זה מה הייתה כוונתו בעת הגיור, לא מה הוא עושה אחר כך. עכשיו אני אומר, אם יתברר לך שבשלב הגיור אין שום אינדיקציה לזה שהוא לא התכוון, אז הוא יהודי כשר, ואפילו אם אחרי זה הוא ילך לעבוד עבודה זרה, זה לא מבטל את הגיור למפרע. זה רק אומר שהוא ישראל משומד.
זה גם בלשון, אני אמרנו זה, חזר ועבד עבודה זרה. לא המשיך לעבודה
זרה. לא, חזר, כן. חזר על גיורתו. נכון. זאת אומרת, יש פה, ברור שה... אני חושב שברור שמה שהרבא מתכוון זה ממש לא זה. הרבא אומר, חוששים לו, זה אומר שאם באמת אין כוונה אמיתית, ואם יתברר לנו, כמו עם המקרה של הרב כץ, כן? שיתברר לנו שבזמן הגיור הוא לא התכוון, ברור שזה בטל. אלא מה, אבל אתה צריך להתברר לך שבזמן הגיור זה היה, לא שאחר כך הוא עושה, אחר כך זה ישראל משומד. זה מה שהרמב״ם כותב פה. הוא צריך כל כותב את מה שכולם כותבים, אין פה שום דבר מעבר לזה.
אולי הרמב״ם זה אומר שחושב לו שתקטור, הכוונה אחת אחת כל הפעולות האלה, שורה באמת, הוא לא עוזר, אז בדיעבד בועץ, אין לך מה היה.
לא. אם הוא לא הולך אחרי הגיור, אלא הוא באמת מתנהג בסדר, אחרי זה הוא חוזר ועובד עבודה זרה, אז הוא ישראל משומד, זה הכל. כל המושג של חוששים לו, גם בהלכות הקודמות הוא אומר, אני אקרא כבר את הכל אם אנחנו... אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל על שלמה מלך ישראל שנקרא ידידיה נשאו נשים נוכריות בגיותן. זה היה הלכה י' ז', אני מתחיל עכשיו מהלכה י' ד', כי זה כל הרצף. אלא סוד הדבר כך הוא שהמצווה הנכונה כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמה בגלל ממון שיתול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להיכנס לדת. ואם אישו בודקים אחריו שמה עיניו נתן באישה יהודית ואם אישה שמה עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן זה הבדיקה לכתחילה. אז אם אנחנו לא מוצאים מודיעים אותם כובד עול התורה ותורך שיש בעשייתה על המאה הארצות כי דרך אמין כמובן זה לא תורך בשבילהם כדי שיפרושו. אם קיבלו ולא פרשו, וראו אותם שחזרו מאהבה, מקבלים אותם, שנאמר, ותלה, כי מתאמצתי ללכת, איתה, ותחדל, תודה, ותחדל לדבר אליה.
תודה.
אז בעצם מה הוא אומר הרמב״ם? כאן הרמב״ם נותן את הקריטריונים, מתי לכתחילה מקבלים אותם. לכתחילה מקבלים אותם, רק אם הם לא באים בשביל דבר אחר. זה ברור. אבל את השני בדיעבד מקבלים אותם בכל מקרה, זה ברור. עכשיו, זה הלכה י' ד' ד', הלכה ת' ו', לפיכך לא קיבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד, שמה מן הפחד חזרו. בימי שלמה, שמה בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בישראל, שזה ממש מקביל היום. בשביל הטובה הגדולה שהיו בישראל, הם רוצים בעצם ליהנות מהממלכה היהודית שהייתה משגשגת, חזרו, שכל החוזר מן הגויים בשביל דבר מאבלי העולם, אינו מגירי הצדק. ואף על פי כן, היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו בית דין הגדול חוששים להם, לא דוחים אותם אחר שטבלו מכל מקום, ולא מקרבים אותם עד שתראה אחר איתם. עוד פעם, מזכיר לכם את הלבדוק את צדקתם. מה זה אומר לא מקרבים וחוששים להם? אנחנו בעצם מנסים לגרום להם או לצאת, או לראות. פשוט מה, כי הרי בשביל לבטל גיור, אתה נסע גיור, בשביל לבטל גיור, אתה צריך ראייה הפוכה, לא מספיק שיש לך חשש שהם עושים את זה מסיבות אחרות. לכן אתה לא יכול לדעת, אבל הוא אומר, אתה חושש, אתה חושב של ספק. הרמב״ם לא אומר שאין דבר כזה ביטול, אלא אם תראה אחר איתם באופן שיתברר שלכתחילה הם לא התכוונו, אז הם כן גוי. זה כתוב ברמב״ם. ואחרי זה מופיעה ההלכה הזאת, ולפי שגייר שלמה נשים ונשאם, וכן שלמה גייר ונסע, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירום, חשבן הכתוב כאילו הן גויות, ובאיסורן עומדים. למרות שהם היו רק ספק גויות, אומר הרמב״ם. אבל קראו להן גויות, אבל הם ספק גויות. הרמב״ם לא אומר שאי אפשר לגייר, אי אפשר לבטל. אבל לבטל צריך ראיה ברורה. ספקות לא יכולים להחזיר יהודי להיות גוי. זה שאתה בספק. צריך ראיה ברורה. לכתחילה אתה צריך ראיה ברורה שהוא כן רוצה להתגייר. בדיעבד בשביל לבטל אתה צריך ראיה ברורה שלו. והמלמד לא ראיל לקחת את זה מאוד קיצוני, לא משנה. אבל העיקרון מוסכם על כל הפוסקים. כל הראיות שמביאים מכל הכיוונים זה פשוט חוסר הבנה. כולם אומרים דבר אחד. אין פה ויכוח על כלום. יש פה ויכוח אולי על מינונים. כן. שום דבר חוץ מזה. הסכמה הבסיסית מוסכמת על הכל. מי שלא לא מבין את זה הוא פשוט טועה. ועוד שהוכיח סופם על תחילתם שהם עובדות עבודה זרה ובנו להם במות ואלה עליהם הכתוב כאילו בנען וכו'. זאת אומרת, מכאן הוא למד שאפילו אם אחרי זה חוזרים ועובדים עבודה זרה עדיין אנחנו לא יכולים לבטל את הגיור. אבל ברור שזה רק בגלל שבשלב של הגיור אין לנו ראייה שהם לא התקבלו ברצינות. אבל בתוך דבריו ברור שאם יש לנו ראייה, זה באמת מאוד רחוק. איך יכולה להיות לנו ראייה שבשלב הגיור, כל דבר שאחר כך אתה יכול לתלות בין שלנו עד אחר כך. אולי אם יבואו שני עדים ויגידו שהוא אמר לנו מראש אני הולך לעבוד על הבית. או המקרה שדיברנו עליו קודם. אז אני אומר, ברמה הזאת זה באמת היפותטי. זה רלוונטי יותר לקבלת הגירים לכתחילה. אבל לבטל את הגירות אתה צריך ראייה ברורה הפוכה. אני אסיים בדברים שאמרתי, מרב דייחובסקי, מה? פרק י"ג מלכות איסורי ביה. אני אסיים אולי בדברים שם, התחלתי על בר אילן, מדבר עם בר אילן, אז בבר אילן שם אחד הדוברים היה הרב דייחובסקי. והרב דייחובסקי גם הוא אמר שם בצורה מאוד תקיפה וברורה, אי אפשר לבטל גירים. נקודה. אי אפשר לבטל גירים, מהותית. בסדר? אז הוא הביא לדברים האלה שתי ראיות, אגב הדברים האלה טובים בספר אצלו, הוא אמר את זה בעוד מקומות, זאת אומרת אני במקרה שמעתי את זה ממנו בכנס שם, הוא הביא שתי ראיות. שתיהן לא מתחילות בכלל, לא קשור, באמת, בחילת כבודו, לא קשור בכלל. זה כל כך מראה עד כמה אנשים מוטים כשהם חושבים על הנושא הזה, שהדיון הוא מתנהל בצורה, לא יודע, הוא לא חשוד שהוא לא, כן, שהוא לא יודע, כמו שאמרת קודם, זה ברור, אבל אני אראה לכם, נקיד לכם את הראיות. הוא הביא שתי ראיות. ראיה אחת, זה הרמב״ם בפרק כ' ובפרק כ' ד' בהלכות סנהדרין, הרמב״ם כותב שבדיני נפשות לא סומכים על אומדנות. זאת אומרת, אם בן אדם רץ אחרי השני עם סכין ונכנס לחורבה ואין שם שום דבר אחר, אף אחד לא היה, החורבה הייתה ריקה, הוא יוצא והסכין נוטפת דם. אתה נכנס לתוך החורבה ואתה רואה שבן אדם מת, אתה לא יכול להרשיע אותו ברצח. כי לא ראית, אין שני עדים על הרצח. צריך שני עדים, לפי הרמב״ם, אגב תוספות חולק עליו. תוספות טוען שראיה ברורה, נסיבתית ברורה, היא ראיה טובה, גם לדיני נפשות. אבל הרמב״ם אומר לו, רק עדויות. בסדר? אגב, צריך לדעת שעדות וראיה ברורה, וראיה נסיבתית, אין היררכיה ברורה ביניהם. לפעמים ראיה נסיבתית יותר טובה מכל עדות. ראיה נסיבתית מהסוג הזה היא ראיה ברורה. הרבה יותר טוב משהו שני עדים שלך תדע מה האינטרסים שלהם והכל. בסדר, יש להם בחזקת כשרות, אבל חששות תמיד יש. כשאנחנו אומרים ראיה נסיבתית, אין פירושו ראיה פחות טובה. זה שאלה של סוג הראיה, לא ראייה ישירה, אלא מתוך הנסיבות אנחנו לומדים על זה. אז לכן אומר הרמב״ם, בדיני נפשות זה לא מתקבל. בדיני ממונות יש לדיין ללכת אחרי מה שדעתו נוטה. זה פרק כ' ופרק כ' ד' בהלכות סנהדרין. זה הראיה הראשונה שדייחובסקי מביא. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. מה זה קשור אלינו? זה שיש בדיני נפשות איזושהי ראייה ברורה שלא הולכים אחרי הדברים הנסיבתיים, אלא צריך עדות. זה אומר שדברים שבלב הם כן, הם, 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 הם כן דברים? מה זה אומר? זה אומר שאם הגר התגייר, בדין עשה את המעשה, והתברר לנו למפרע שהוא לא התכוון. התברר לנו לא בעדות, אלא בראייה ברורה. אז מה? בממונות ובכל תחום אחר מקבלים את זה. בנפשות יש גזירת הכתוב שרק עדים, וזה בכלל לא עוצמת הראייה, אלא זה סוג הראייה. אבל זה בדיני נפשות, מה זה קשור לגיור? אפילו אם נגיד שהייתי, זה לא דומה בכלל, אבל אפילו זה כן היה דומה, זה נאמר דין מיוחד על דיני נפשות. מה זה קשור לגיור? דיני נפשות אפשר גם לדון בעדיותות היום, כמו בגיור. תוספות אמר שאפשר לדון בעדיותות בגיור, בדין שליחות היו. גם דיני נפשות אפשר. אני לא מבין את הדמיון הזה.
לא רק זה, אבל הוא אומר, הוא כן אומר שלמשל במצב שבו יש עדים שאומרים אותו, באותו רגע מחלל שבת. בגיור עצמו, הוא עושה משהו, אני לא יודע, אבל לא חלק, הוא עושה עבירה תוך כדי.
כן,
אז כן יהיה.
יכול להיות, אבל טוב, אבל אז הוא פשוט אין קבלת מצוות, זה לא בדיעבד. אני מדבר על מצב, בית דין קיבל אותו. עכשיו מתברר משהו בדיעבד, מה עושים?
לא ברור,
דין
אחרי זה.
אז הוא אומר, הראיות, נגיד שהוא הולך לעבוד עבודה זרה. אז הוא הולך לעבוד עבודה זרה, הוא אומר, זה רק ראיה נסיבתית לזה שהוא לא התכוון לקבל מצוות. אני אומר, לא נכון, זה אפילו לא ראיה נסיבתית. זה לא ראיה בכלל. אבל אם יהיה ראיה טובה, גם אם היא נסיבתית, אז היא מתקבלת. זה הנקודה. אני מסכים איתו מבחינת השורה התחתונה שאם הוא עובד עבודה זרה אחרי זה, זה לא מבטל את הגיור. אבל זה לא בגלל שזה ראיה נסיבתית. זה לא ראיה בכלל, כי יכול להיות שישראל משומד. אתה צריך ראיה ברורה. אם יש לך ראיה ברורה, גם אם היא נסיבתית, זה מספיק טוב.
אבל הרמב״ם שציטטת מקודם, שהם היו בשדוד גיר בעצמו, בשום גיר בעצמו, או בצע של הגיותו. רמב״ם לא מדבר על אם ביתים גמור, מגייר אותם.
זה כולם תשמע שזה לא משנה. מה זה משנה?
לא, אולי אם יש ביתים שרגיל שמגייר אותם, אולי...
הבדין של עדותות זה גם בעדין. בסדר, בדין של עדותות זה גם בעדין. אז אולי הם קפצו בראש ודנו למרות שאסור היה להם, אבל זה בעדין. אחרת בכלל, אחרת זה לא גיור בכלל. אותם לא גיור, זה לא שייך בכלל לחוששים. מה חוששים? כי הוא אומר שבעדין רגיל לא היה מגייר אותם בכלל. לא מקבלים אותם לכתחילה, אז העדיותות קיבלו אותם, הם לא מבינים. אבל אין לו בעיה עם תוקף הגיור של עצמו. ראיה שנייה שהוא מביא, הוא אומר, יש רמב"ן שאומר שכשהאישה לובשת, כשהאישה הייתה נידה בזמנם, היא הייתה לובשת בגד מיוחד לנשים שהן במצב הזה. בסדר? אבל מצד שני כתוב בגמרא שאישה נאמנת לומר על עצמה אם היא טמאה או טהורה. משם לומדים אגב עד אחד נאמן באיסורים, לפחות לפי תוספות. אז הוא אומר, מה קורה אם אישה אמרה שהיא טהורה, אבל הלכה עם בגד של נידה? אז הרמב"ן אומר, הולכים אחרי הבגד. לא אחרי מה שהיא אמרה. עוד פעם, הנה זה סוג של הראיות החיצוניות, הברורות, מראות לך את האמת, ואתה לא משגיח בכל מיני דברים שאולי זה לא משקף נכון. הוא הביא אחרי זה בן איש חי, שאומר שהאישה אפילו מברכת אחרי זה על הטבילה. למרות שהיא טהורה, היא לא צריכה בכלל לטבול. זה באמת מופרך לחלוטין, אפשר לברך. היא עצמה אומרת שהיא לא חייבת טבילה, אנחנו נחייב אותה לברך ברכה שהיא לשיטתה ברכה לבטלה. אין דבר כזה. אבל בסדר, לא משנה, אני דבר שוב על הרמב״ן, לא על הבן איש חי. מה הראיה אלינו? מה זה קשור? יש פה שתי ראיות, אחת זה הבגדים שלה ואחת זה הנאמנות שלה כעד אחד. וכל השאלה זה, אוקיי, מה הראיה יותר חזקה? מה זה קשור אלינו? למה זה ראיה אלינו? זה, אני אומר, שאלתי אנשים ככה מסביב כדי לראות שאני לא פספסתי פה משהו. כולם אמרו לי, זה מופרך לך. לא, כי זה היה כנס גדול.
לא, אולי יש משהו.
אבל אני סיבתי.
איך אתה מבטל באמת גיור לפי השיטה שלך? למשל, אם הוא אומר בכל רב, אני הולך לעבוד עליו. עכשיו, הוא מעיד על עצמו. זה דומה לאישה שמעידה על עצמה. לעומת זאת יש מעשה. כמו שהוא עושה מעשה, כמו שהיא לובשת, גם הוא הולך ומתגייר.
נכון, אבל בהשוואה בין שניהם... אפילו אם אתה עושה את ההשוואה הזאת, אני לא מקבל אותה.
בסדר,
אבל... בגלל שכשהוא יתגייר בפני בית דין, זה לא סותר בשום צורה את החוסר כוונה שלו. כי הרי הוא אומר, אני הולך לעבוד עליהם. אז ברור שזה שהוא עמד בפני בית דין לא אומר כלום. רגע, כל השאלה זה מה הוא עשה כשהוא עמד בפני בית דין. מה היה מקביל לזה? אם האישה אומרת, חבר'ה, אני תאורה. אני לובש את הבגד הזה כי התערבתי עם חברה שלי שאני אלך עם הבגד הזה על 100 דולר. בסדר? אז זה היה דומה. כי אז אתה לא יכול להביא לי ראיות מזה שהיא לובשת בגד כשהיא אומרת לך מראש, היא לבשה את הבגד בשביל סיבה צדדית. אבל פה, לבישה את הבגד באמת מעידה. פה השאלה שלנו, אם המידה בפני בית דין הייתה רצינית או לא, זאת השאלה. אז מה אתה אומר לי שהיא עמד בפני בית דין? אני שואל אבל אם זה היה רציני או לא. בסדר? אוקיי. אז זה רק מראה שהדיון פה הוא מוטה, אידיאולוגי.